חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
שלום שלום, ברוכים הבאים אל הפרק ה-171, אלוהים אדירים, זה באמת מדהים אותי כל פעם מחדש המספר הזה, הרצף הזה, היכולת שלנו לסט אחד את השני, אסף אבולעפיה.
שלום יונתן כהן.
אהלן, ובעיקר כמובן, הנאמנות שלכם והתמיכה והערכה שלכם אל היצירה השבועית שאסף מצליח לנפק כאן. היא זו שבסופו של דבר מניעה אותנו.
גם אתה מנפק.
ברוכים הבאים אל קורסת הפסיכולוג שלנו. כשאנחנו סוגרים 31 מחזורים בפלייאוף התחתון, 32 בפלייאוף העליון, ויש מין תחושה כזה שהכל פתוח. אנחנו עם סיכום המחזור האלטרנטיבי שלנו. אני כבר אמרתי, רגשית, אני בחוף הים כבר מזמן, מסתכל על הכל ממעוף הציפור,
איזה
בנחת.
איזה כיף זה, בחיית יונה, איזה כיף.
כבר שנה שנייה שזה ככה, ואני ממש ממש נהנה מהסיטואציה הזו, כאילו, אתה יודע, אוהדי מכבי תל אביב, ברגע לפני אליפות אולי, בחששות האלה, בטח אובדן נקודות שאתמול, אוהדי מכבי חיפה, גם אם היו כאלו שהשלימו, פתאום רואים את זה, וואלה, יעד בר השגה, ואז תשים למטה, לאזורים המסוכנים, חדרה, אשדוד, הפועל תל אביב, חרדות.
חרדות.
חרדות. יאו, איזה מחזור משוגע.
חרדות.
כן, אז בוא נתחיל לעסוק טוב בהיבטים הרגשיים, וגם אלו שלא.
תן להתחיל בכותרת, בסדר? אתה אוהב כותרות, נכון?
חייב כותרות, בוודאי.
נהי?
נהי?
נהי!
על מה יש לך להתנהה?
אני מחזיק, תראה, אנחנו בדרך לפוטו פיניש מהסרטים.
כן.
גם למעלה, גם למטה.
אנחנו נדע בשבת, אבל כן.
גם למעלה, גם למטה. פוטו פיניש מהסרטים.
מלמטה זה בטוח.
ואמיתי, ציניות בצד, אני מתפלל.
נו.
שהעונה הזאת לא תוכרע, על ידי בית הדין.
נו, אתה מתחיל גם.
למעלה ולמטה.
אבל הנקודות כבר הורדו, אין פה מה, זה לא...
אין בעיה.
לא ישכנעו אותי עם כל הערכה הגדולה כלפי מה שמכבי, אתה יודע מה, ואפילו, עם כל מה שמכבי חיפה עושה, ואיך שהיא מזנבת ומתקדרת ומסי וכל הדברים הנהדרים, אם יש 2-0 למכבי תל אביב, זה לא בית הדין קבע פה את האליפות, כן? אם הפועל תל אביב יורדת על נקודה, זה לא בית הדין.
אוקיי.
לא בית הדין, זה נאי שהוא לא מקובל עליי.
לדעתך.
אין לו את נאי הפתיחה מראש, מה לעשות?
ודבר שני, כי אתה אוהב כותרות,
כן.
ולא תחיל לריב התחשוב על בית הדין כי זה משעמם, זה הנאי האהוב עליך, נאי שופטים.
זה אני ממש בעד, איזה חלשים.
אני התחלתי,
וואו.
אתה יודע, התחלתי לעשות רשימה, אנחנו במאני טיים. במאני טיים, באימא של המאני טיים, במאני טיים שבו אתה מצפה מהחלוצים להיות הכי טובים שהם היו, משחקני הגנה להיות הכי טובים שהם היו, במאמנים להיות הכי חדים שהם יהיו אי פעם. ואז באים החבורה הזאת. ואז טוב, בוא נראה. פריד, שולף אדום להפועל שמוריד את הליגה, אני נגיע לאדום הזה.
בהתחלה, אדום של טוריאל.
כן. גרינפלד נותן אדום הזוי למילסון אתמול, וממציא פנדל למכבי תל אביב.
זה תוקן, האדום בצהוב שני אתה לא יכול לתקן, הפנדל בשביל זה שבר. אגב, רגע, סיימת עם פריד מהר מדי, הוא לא הוציא אדום, הוא לא התבלבל שם בין השחקנים באדום שכן יצא בסוף שם? שהוא היה צריך שהוציא לרוחנה והיה צריך להוציא לגניים או להפך?
זה גם, כמובן, כן, זה ברור.
עכשיו אגב נגיד, אפרופו נאי שופטים, אחד מארבעה תפקידי היסוד של עבר, אחד זה לזהות פנדלים, הרחקות, לאשר שערים ולתקן טעויות בזיהוי, הייתה טעות בזיהוי.
שילוח, ממציא פנדל אשדוד אתמול, מתקן.
מזל.
עדניים מורחק, ראית אדום? אני לא ראיתי אדום שמה. משהו שיכול להחריב לחדר התאונה. זאת אומרת, תראי כמה, זה מחזק, רק המחזור האחרון, וזה רק הטופ של הטופ, הקצפת
כן,
של הקצפת. ובמשחק
עשה חשיבות של הפועל פתח תקווה. פוקסמן, גם שם טעויות מחרידות, שמה.
מי נשאר, אחי?
מקום לא מנוהל, אחי, עם אנשים שלא טובים בעבודה שלהם, זה המחיר.
סבבה, אנחנו מתחילים לשלם מחיר גבוה
כן.
מדי, אחי.
חד משמעי. נגיד רק בסוגריים, שוב, אין כאן הטעיה מכוונת, ואין כאן משהו שלא נעשה בתום לב. הכל בתום לב. פשוט מדובר באנשים טובים שלא טובים בעבודה הספציפית הזו.
אתמול מילסון, תכף נגיע לסכנין, כי אתה היית שם. שולח את מילסון הביתה, גם דופק למכבי תל אביב את המשחק. לא יודע איך זה נגמר, לא יודע איך זה נגמר, אבל משפיע על המשחק.
על המשחק, אתמול זה השפיע מאוד, זה גמר את מכבי תל אביב.
זה משפיע על שבת משחק העונה, המשחק של העונה, שולח את השחקן הכי טוב הביתה. אתה יודע...
אגב, אבל, ישבנו פה בשבוע שעבר עם רביעי, דיברנו מתי איגוד השופטים, והוועדה המקצועית תגבה, כמובן, את ההחלטה שערורייתית לאשר את השער של אשדוד נגד הפועל פתח תקווה. ואכן היא גיבתה, וזה לקח לה, לדעתי, ביום חמישי, יום אחרי רק. לא, בעצם מתי הקלטנו?
רביעי, רביעי.
לא זוכר. היה ממש מאוחר, כאילו ביום רביעי אישרו, כמובן, את באמת ההחלטה השערורייתית, את מפגן האימים, גם של סניר לוי וגם של ריינשרייבר, שאולי, אולי, אולי, זה נדע בסוף העונה, את הפועל פתח תקווה הם ודאי הורידו בו אותו יום, יכול להיות שהם קבעו גם את זהותה של היורדת השנייה, זה נדע בהמשך. בהחלטה שערורייתית של שניהם, אפס לקיחת אחריות, אפס הסתכלות במראה, אפס התעסקות רצינית במקצוע שלהם, אבל זה לקח 4 ימים. עכשיו, היום, אחרי, ואתמול גרינפלד שגה, אין פה שאלה בכלל, אבל שמת לב כבר לתגובות והקולות שנשמעים מאיגוד השופטים. למה? כי זה מכבי תל אביב. עכשיו, אני לא בא בשום טענה כלפי מכבי תל אביב, אחלה, הנאי שלכם מוצדק, הביקורת מוצדקת, אבל תראו מה זה כוח של קבוצה גדולה, שאיגוד השופטים, תוך פחות מ-12 שעות, כבר דואג לפזר את הלכי הרוח, ולהודיע שגרינפלד לא ישפוט בשבוע הבא, בצדק אגב, צריך להברר אותו אחרי הופעות באמת חסר, מנותק מהמציאות כזה, כאילו בזון אחר, ועושה בשכל, אבל למה לא יכולתם לנהוג באותה צורה כלפי הפועל פתח תקווה ואשדוד? למה? כי זה לא בכותרות, וזה לא... זה... מדהים. לפחות, אתה יודע, ביום למחרת תגיד, תיתן את עמדתך, ולא 5 ימים אחרי. שערורייה.
ואני חושבים לה, אם אמא של המניטה, הם שם לך כובע, על הכובע, קוראים, כתוב על הכובע יונתן כהן, המשבץ. את מי אתה משבץ? למה? אתה אומר, אם גרינפלד ככה מתנהל. ופריד, שסומן, ומדברים עליו שהוא ישפוט הגמר גביע, ככה מתנהל. בשילוח זה שילוח, ופוקסמן זה...
לא, יש כאלה שהם...
יש המון, עכשיו אני שואל אותך, יונתן...
יש כאלה שהם סתם לא טובים, ויש כאלה שזה בכלל חרפה שהם במקצוע הזה.
עכשיו אני אומר, שאלתי את עצמי אתמול, עכשיו אני שונא להיות מאוד נקודתי בשמות, באמת, זה לא פייר כל כך, כי אנשים...
אפשר, אפשר להגיד.
מנסים, סבבה. את מי אתה משבץ למכבי תל אביב, מכבי חיפה בשבת? את מי אתה משבץ להפועל תל אביב, ממסמך אשדוד בשבת? את מי אתה משבץ למכבי נתניה פועל חדרה?
יחסית אנשים שבכושר שהכי פחות טועים. גל ליבוביץ' בכושר סביר.
מה?
בכושר סביר.
בעונה הזאת?
יחסית לאחרים?
מסיבה.
יחסית לאחרים?
הכל יחסי בחיים. בוא,
נגיד ככה. נאי לודה לא יכול לשפוט, לא יכול לשפוט נקודה. אביעד שילוח לא יכול לשפוט נקודה. אוהד אסולין לא יכול לשפוט נקודה. מחקנו. היתר זה תלוי תקופות.
סניר לוי כזה גם.
סניר מחוק בעיניי אחרי...
שבוע שעבר.
סניר מחוק אחרי המשחק הזה של הפועל פתח תקווה אשדוד. ואתה יודע מה, לא רק זה, סניר לוי, הנה, ישר נתנו לו לשפוט המשחק המרכזי בליגה לאומית. היה שם את הפרסה עם השוער של בני יהודה.
כן, כן.
שחצי שעה מדמם. ומשחק נמשך.
כן, בעל הנהלן.
כאילו מה? בריאות שחקנים, כאילו זה אמור להיות ערך עליון. הם לא איתנו, החבר'ה האלה. ולכן,
אני חושב שגם עבר גורם להם נזק בלתי הפיך. עבר גורם להם נזק. אתה רואה באלופות, עבר עוזר.
צריך להגיד גם.
הם שורקים, ואז זוזו, אני בודק.
התקופה הזאת, של באמת החידלון הבאמת נוראי הזה של, 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 של השופטים ועוזריהם, שבמקרה הזה זה באמת מטבע לשון שנכון.
הם עוזרים למיטות.
כן.
הנה, הכוון, פועל תל אביב מכבי נתניה, זה לא פריד אמר את האדום, זה הכוון אמר. ואז בכלל, אומרים, זה כוון, בכלל הוא עד הפועל מלפני 200 שנה, כתב משהו בפייסבוק. כאילו, מה, אנחנו אמרים לסמוך עליהם?
אז השערויות האחרונות מעוררות איזשהו גל נוסטלגי בלתי מתקבל על הדעת מבחינתי, שמובילים אותו גם שופטים לשעבר, גם אנשים קצת יותר מבוגרים, ואומרים, בואו נבטל את עבר, ונחזור למה שעבר. אוי ואבוי נבטל את עבר, כי עבר כמה שלא עושה את עבודתו בחלק ניכר מהמקרים, עדיין מצליח לתקן מעט מן העוולות שנעשות. תשמע, אם אתמול לא היה עבר, אז מכבי תל אביב מקבלת פנדל שלא הגיע לדקה 20.
משחק נגמר.
ולך תדע מה עוד היה קורה, אם לא היה עבר, אתה יודע...
אשדוד מנצחים בטדי.
אשדוד מנצחים בטדי, נתניה, דיון לא מנצח, הרבה דברים היו יכולים, שוב, זה רק דוגמה אקראית של המחזור הזה, לא צריך לספר איך זה הולך מחזורים אחרים, אז כן, השופטים אינם טובים, צריך למצוא למחזורים הללו את אלו שבאמת הכי פחות גרועים בעת הזו, שנמצאים בכושר סביר יחסית לקולגות שלהם, ושוב, נשים בצד את הרשימה של אלו שבאמת זה לא המקצוע בשבילם, והם לא צריכים לשפוט, מניתי את השמות, לא נעשה את זה שוב. וענייניה, ואין חברה אלא לשמור גם על עבר, ונסות למצוא את האנשים הכי סבירים בעת הזאת, של כמה שפחות לטעות. שהתכלית צריכה להיות כזאת, באמת לבחון כל אירוע לעומק, לא לנסות לחפש בכוח, לא לחפש בכוח אדומים, לא לחפש בכוח לבטל שערים, אלא רק לחפש דבר אחד, את הצדק, את מה שנכון. ואת מה שהוגן.
לא לשלוף כל הזמן, כל הזמן שולפים, וואו.
טוב. חסר שם בראש לארגון הזה, דיברנו על זה, זה מתחיל בזה.
אין כמו לפתוח חמוצים. אז בואו נפתח במשחק המרכזי של אתמול.
הדלקת אותי עם הנהי, יאללה. מה היה החלק הראשון של הנהי? על מה? וביטלתי אותך, נכון?
כן, שביטלתי, אתה קראת, תמיד מבטל אותי.
לא, עכשיו לא הנה, אלא שופטים נכנסתי.
שבית הדין.
בית הדין, אני מסרב לקבל את זה. אני מניח שעודי מכבי חיפה מאוד יסכימו איתך, דיברנו על זה קודם, אבל את זה אני שם בצד.
סבבה, אז בוא נדבר כדורגל. אתה היית אתמול בדוחה?
כן.
איך היה קודם כל? איך החוויה?
החוויה?
כן.
אני בדוחה לא מעט פעמים בשנה. בסדר גודל של נושק לדו ספרתי על בסיס קבוע.
כן, אבל לא במשחק.
לא יוצא לי במשחקים, מה שנקרא במשחקים גדולים, זה נכון.
לא גדולים, כאילו מבחינת האווירה, מבחינת החשיבות.
כן, כן, כן.
חשיבות כזאת.
נכון. זה היה פעם, שהייתי כמה פעמים במשחקים שלהם נגד ביתר בכל מיני סיטואציות, ובכזה לא הייתי עדיין. האווירה מאוד לא נעימה שם, מאוד מאוד לא נעימה.
בחוץ או בסדר?
גם וגם, גם וגם. עוינות מגעילה כזאת, סליחה, דו-כיוונית, אתה יודע, בסוף, בסיטואציות מהסוג הזה, אתה אומר רגע, המערך הוא זה שקובע את הלך הרוח, אז המערך הוא בהחלט זה שקובע את הלך הרוח, והכנסת האורחים במקרה הזה של, 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 של סכנין, של הקהל של סכנין לכל הפחות, היא מאוד מאוד לא נעימה, והקהל של מכבי תל אביב גם ידע להגיב לאי-נעימות הזאת בצורה שגם כן הייתה לא נעימה, וזה יצר, מתח ואווירה לא נעימה, שאני חושב שאת הדי הפיצוצים של האווירה הלא נעימה הזאת שמו לכל אורך המשחק. זה הגיע לסי בהתקפה האחרונה, שאז נזרק, ממש כאילו פיצצו נפץ בתוך רחבת החמש, כאילו רגע לפני שזה היה גודווין שם, או לא שמים מי היה שם, אחד החלוצים שסכנין, ממש ביתה האחרונה, מהלך אחרון במשחק, שממש זרקו שם נפץ, או חזיז נפץ נראה לי, לתוך רחבת החמש של, 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 של משפטי, אם היה נכנס גול או קורה שם משהו, זה שערוריית על, שמעתי עוד אחרי זה, וגם כתבו לי הרבה עודי מכבי תל אביב, שלאורך כל המשחק זרקו נפצים על משפטי, לא, אני לא חושב שזה היה. אני לא ראיתי. היו מלא נפצים.
כצופר ראיתי, שמעתי בחצי
שני כל מיני פיצוצים. לא, היו מיליון, כל חמש דקות, אבל יראו אותם מחוץ לאצטדיון, והם היו באזורי היציאים או בשוליים. לא למשפטי, אני מחכה, אולי משפטי יגיד אחרת, ואז אני אחזור בי, אוקיי? אני ראיתי רק נפץ אחד לכיוונו של משפטי בדקה ה-90, כן זרקו עליו חפצים, כוסות, אבל זה, אתה יודע, זה
בנוהל.
וזה גם היה, לא יודע מה היה לצד השני, אבל זה, שיש קהל מאחורי השאר, אלה דברים שקורים, אז אנחנו לא מתרגשים מהם. אז האווירה הייתה מאוד מאוד לא נעימה, אבל, וסתם, באמת איזה סכנין, כאילו, מדהימה אותי, הסיפור שם של הקהל, של כמויות הקהל הקטנטנות בשנה הזאת, זעירות, עושים עונה פנטסטית, היא לא עונה מלהיבה. וזו אולי אחת הסיבות שלא מגיע קהל. שמכבי תל אביב הביאה אתמול יותר אוהדים, גם אם במספרים שפורסמו, הנטייה הייתה לכיוון הקהל של סכנין, שמכבי תל אביב הביאה יותר קהל אתמול. מסכנין זה אומר הרבה, זה משחק בית של סכנין, וכשמכבי תל אביב מגיעה לעיר, זה אמור להיות איזה משהו מעניין. זה לא קרה. ודווקא זה אחד המשחקים הטובים של סכנין העונה. מחצית שנייה בעיקר. מחצית ראשונה הייתה בלתי ניתנת לצפייה, כשהם נסים לשחזר אותה לדעתי.
גם מחצית ראשונה, אני חושב, סכנין ניסו.
כן, כן, אבל זה מחצית ראשונה של, כן, שהם כזה התבנקרו ויצאו להתקפות, לא, לא יותר מזה, ובאמת היו קצת יותר מסוכנים, אבל זה לא באמת היה. לא תמיד רואים את זה מבעד המצלמות שהן צלמות משהו כמו 20-30 מטר מעל גובה הדשא, שהוא במצב מחפיר, ועד שם גשם. אתה לא מבין איזה מבול היה בשעה, שעה וחצי שלפני, כי ראית מלא שחקנים מחליקים, כי זאת אומרת, אי אפשר לדרוך על ה... זאת אומרת, אני כמעט מחליק בעמדת שידור, רק מלראות אותם רצים על, על המשטח המאוד מאוד בעייתי הזה שם. צריך לחשוב על זה. יש שלושה מגרשים בארץ שהם לא ראויים לליגת העל במתכונת הנוכחית שלהם. דוחה זה אחד מהם לצערי. זה דוחה, זה אשדוד, זה קריית שמונה, כמה שיש במין הנוסטלגיה והחיבה והרומנטיקה למקומות הללו, ויש, צריכים לעבור שדרוג מאוד מאוד רציני, מרמת האצטדיון עצמו והדשא, ועד כמובן העולמות שנוגעים אלינו ולקהל הצופים בבית, שזה עמדות השידור ועמדות הצילום והזוויות וכל הדברים האלה שלא מאפשרות להביא את המשחק, לייצר את חוויית המשחק הנדרשת. ואז מחצית שנייה היה כדורגל. היה אחלה, 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 אחלה כדורגל. משני הכיוונים, עליות, מורדות, מומנטומים, חוויה מסעירה. זה המשחק שאני כשדר לא רציתי שיגמר ממש. כאילו, בטח מאז ההרחקה השערותית של מילסון, שהמשחק הזה עוד יותר נפתח, וסכנין פתאום הרגישה יותר בטוחה בעצמה, אבל גם מכבי תל אביב הייתה יכולה להיות מסוכנת מהצד השני, יצר שם איזה חצי שעה של קוסט טו קוסט כזה שלא רציתי שיגמר.
יש לי שאלה.
כן.
מתי מכבי תל אביב תספק לנו משחק של אלופה?
נראה לי כשוונובר הם יחזור. אני חושב ש... הוא השחקן הכי טוב שלה השנה בסוף, הוא השחקן הכי חשוב שלה השנה.
דיברתי על זה בפציעה שלו נגד מכבי חיפה, אם אתה זוכר, באחת-אחת, שראית במשחק אחד איתו בלעדיו. אבל...
מחצית איתו ומחצית בלעדיו נגד חיפה, זה היה הסיפור של המשחק הראשון ביניהן בבלומפילד, ממש. אתה צריך לראות באיזה כושר הוא חוזר, אבל זה מרגיש כמו הבלנס, על אותו מטבע אפשר לדבר על החולשה של עדן קרצב לצורך העניין, שנכנס, ניסה להיכנס לבלטה שלו בתור השש, לא היה מספיק טוב, לא רק הוא, זאת אומרת, זה להפיל עליו, לא מפיל עליו חלילה את התיק. מכבי תל אביב לא טובה, אבל גם צריך להגיד את האמת, שבמשחק בדוחה אתה לא מצפה לטוב.
בסדר. כי
אתה לא רוצה לראות הצגה בדוחה. אתה רוצה בדוחה להביא, להיות פרקטי, להביא יעיל.
סבבה.
יעיל. ואני לא חושב שילמלא, שב-11 מול 11 מכבי תל אביב מפסידה את המשחק.
אז מכבי תל אביב, אם אני לא טועה, הפעם הראשונה שהיא באתה על המסגרת של אבו ניל, הייתה בדקה 43, משהו כזה.
כן, ממש בדקות האחרונות של המחצית הראשונה.
מכבי תל אביב, בוא ניקח את החצי הראשון, בא עם אפס רעיונות למשחק הזה.
כן.
יונה, אתה יודע, אתה מסתכל.
קשה מאוד לשחק שם.
אני מבין שקשה, הכל בסדר, אבל גם מכבי חיפה משחקת שם, וגם הפועל באר שבע משחקת שם, כולם משחקות שם, וזה קשה, זה מגרש קשה, אני לא אומר שלא. אבל אתה יודע, אתה מצפה עם מכבי תל אביב לבוא למשחק, זה הוכתר, לפחות, אתה יודע, קרב רועדים שאני מכיר, וזה זה משחק העונה שלנו, ניצחנו שם.
אמרנו פה, מכבי תל אביב מנצחת היא אלופה.
ניצחנו שם, אפשר להפסיד בסמי, לבוא להכתרה נגד הפועל באר שבע, והכל בסדר. ככה באים למשחק העונה עם הגשם, עם הבוץ, עם האווירה העוינת מסביב. לא, מכבי תל אביב באה בלי רעיונות למשחקים, יונה, כבר הרבה מאוד זמן. בסופו של דבר, מה הגול שנכנס, חשבת על זה? השער שמכבי תל אביב כבשה אתמול, היה שער שהוא הכל הפוך על הפוך על הפוך. זה רוי רביבו פורץ בצד ימין, שאין לו רגל ימין, מבשל לאושר דוידה, שאין לו רגל ימין, שכובש מצד ימין, שכובש...
ברגל
ימין.
הוא בישל בשמאל, והוא קבע
נכון,
בשמאל.
נכון, הכניסה אבל הייתה מצד ימין, השאר כביכול שאר שלא צריך לקרוץ, שאר שלא מאפיין את מכבי תל אביב, ואולי זה הדבר היחידי ש...
למה? מגן ימני שאיננו מגן ימני, זה לא, זה מאפיין את הכדורגל של רובי קין, זה אולי יגידו עד המכבי, זה אחד הדברים היחידים שמאפיינים את הכדורגל של קין.
הפוך,
איך נעלם אבישי כהן באמת?
לא היה בסגל דעת אפילו.
בתקופה, לא?
תקופה. הכל הפוך על הפוך. עכשיו בא מכבי תל אביב, אתה אומר לעצמה, איזה רעיון הביא, אז... הכי קל זה לתת הכדור למילסון במשחק רגיל, כן? אבל מילסון היה משחק לא טוב. ערן זהבי, אתה יודע כמה שערי שדה יש לערן זהבי בחודשיים האחרונים? שדה. אחד. כמעט חודשיים, הוא נתן שער שדה אחד, עוד איזה פנדל. עכשיו, אני לא מאשים פה את ערן זהבי. אני מאשים את מכבי תל אביב. ערן זהבי זה שחקן שצריך לעבוד בשבילו. רן זהבי גם בגילו, במצב הפיזי, גם רואים שהוא שומר על עצמו בשבילו לעשות דברים שהוא לא, שהוא ידע לעשות לפני 4-5 שנים. ואתה אומר, איך מכבי תל אביב כקבוצה עובדת בשביל הכוכב הכי גדול שלה, הסקור הכי גדול שלה? ואז אתה אומר, אני מסתכל על המשחק 90 דקות ולא מבין אף רעיון שרובי קין עשה. ואז מגיע אדום, הזוי, מסכים, אדום שעורייתי. ואז גם החילופים, ואז אתה מוציא גם את זהבי, ואתה אומר, אוקיי, מוציא את רן זהבי, יש לך כדור חופשי, מי ייתן פה גול? היה אתמול אירוע שבו אני הרגשתי שכל הצוות האימון של מכבי תל אביב, הכל שרירותי. אפס רעיונות. וזה מה שצריך להדאיג את מכבי. ויותר מהכל, ואני אומר לך את זה כבר חודשיים, מכבי תל אביב עדיין לא הביאה עונה משחק של אלופה. זה לא קיים אצלה, היא לא הביאה יכולת של אלופה. והאבסורד יגיע לסיוע ביום שבת, שהיא תגיע למשחק נגד מכבי חיפה, ואני לא זוכר מתי במשחק האחרון של העונה, משחק העונה, המקום השני כל כך פייבורית על המקום הראשון. לא זוכר דבר כזה.
אני לא חושב שהוא כל כך פייבורית.
כל כך פייבורית בפער. הכדורגל של מכבי חיפה, פנטסטי לעומת
הכדורגל של מכבי תל אביב. אז אנחנו פה נגלוש לחיפה, אבל אנחנו נגיד עוד שני דברים רגע על מכבי תל אביב. אחד, וזה חשוב להרים, אני מת על רוי רביבו. מת על רוי רביבו. זה פשוט עונג לראות את השחקן הזה, את הדרך שלו, את הבשלות שלו, את השקט שלו, את קור הרוח שלו. תשמע, הוא עשה שם בישול ש... אתה יודע, זה קלטת ביצועים לחול, יש לו מספיק כבר בגיל 20, אבל זה היה בישול באמת פנומנלי, כאילו, אמרו לו הגנה צפופה, לקחת כדור, כמעט בקו האמצע, לדהור באזור של... ברגל חלשה, ולדייק במסירה, ולעצור, ולחזור. פשוט עונג לראות את הילד הזה, אני באמת כך מתרשם מהדרך שלו, אני אמרתי דברים נורא נחרצים לגביו דתיות בעונה שעברה, ואמרתי שהוא הוא צריך להיות בנקר בהרכב של מכבי תל אביב, כשבעצם עוד לא שיחק דקה בקבוצה הבוגרת של מכבי תל אביב, אמרתי את זה בצורה נחרצת אפילו עוד לפני המונדיאליטו, ואני שמח לפרגן לעצמי שהייתה לי את הראייה הנכונה בהקשר שלו, לראות את הפוטנציאל האדיר שלו, אם הוא גם מצליח לסגור את הפינה עבור רובי קין בצד ימין, אז בכלל מעיד. למרות ששוב, אנחנו רואים בכדורגל המודרני, מה נקרא, לא מעט שחקנים פתאום בתקופה האחרונה, לא מעט מאמנים בתקופה האחרונה, ואת רובי קין אנחנו גם רואים, עושה את הדברים הללו, אבל זה נראה לי נובע יותר מזה שהוא פחות מחזיק מאבישי כהן, מאשר איזשהו ניסיון להשתמש באלמנטים המודרניים של המשחק. אנחנו רואים את זה המון, גם בפרמר ליג וכאלה, שמגינים שחקים רגל הפוכה.
סבבה.
כי הם עומדים, כי הם נכנסים הרבה יותר לאמצע וכאלה.
כשיש לך הגנה טובה, למכבי תל אביב יש הגנה שאני לא יודע אם הגנה של פלייאוף עליון.
כן, והשיחה שלנו כאן שבוע שעבר, דיברנו בין היתר על האנטי, או על תמימות הדעים ביציע הצהוב לגבי חוסר התאמתו של רובי קין. עכשיו, זה הולך וצובר תאוצה, גם הדיבור שהיה לנו פתח, כאילו קיבלתי ים של תגובות על זה, מאוהדי מכבי תל אביב, שאומרים, כאילו, אני שהיינו פה די נחרצים, גם לדעתי זה גם קטע שעלה לסושל בשבוע שעבר, שאמרנו, כן, יש ממש אנטי כלפי רובי קין והכדורגל שלו, ולא מחזיקים ממנו, ואולי לא היינו נחרצים עד הסוף באופן שבו תיארנו את המצב מכבי תל אביב, אז עוד מכבי תל אביב כתבו לי מיד אחרי גם, ואני מניח שאולי גם אתה, שהבהירו עד כמה הוא לא מוערך בקהל הצהוב. ממש לא מוערך. זאת אומרת, זה ברמה כזאת שמרבית עוד מכבי תל אביב, אוהדים אני מדבר, לא המועדון, ואפילו לא, אני בעצמי לא יכול להיות כך נחרץ, אבל אני סומך על אוהדי מכבי תל אביב שהם רואים את הקבוצה יותר ממני, ואמוציונליים בוודאי הרבה יותר ממני. יש ממש כאילו ברמה של כמעט יגידו אליפות בלי מאמן, כאילו במידת חוסר הערכה שלהם כלפי קין. זאת אומרת, זה נשמע בעולמות מכבי תל אביב, לא היה דבר כזה שהיה מאמן שלקח אליפות שהוא כל כך לא מוערך, לא היה. זה הולך למחוזות אבידיגל, וואו, איך קראו ליווני ההוא?
מדוניס?
זה הולך לעולמות האלה. זה הולך לעולמות האלה של חוסר הערכה כזה, עולמות אבידיגל. והוא לוקח פה אליפות בסגל מוגבל, שלא הוא מכיר, לא הוא בנה, ישראלי ברובו, אבל אוהדים מכבי תל אביב אומרים הרבה מאוד דברים בגנותו, ובחלקם יש
היגיון כזה. הוא לוקח אליפות?
למה, לא?
לא בטוח.
אתה באמת חושב שלא?
אני לא אומר שלא. אני אומר שאם היינו נחרצים לפני 3-4 שבועות, אני ממש לא נחרץ. תראה, תכף נדבר על מכבי חיפה, אבל אם מסתכלים, קודם כל יש משחק עונה ביום שבת, מן הסתם, כל תוצאה פרט לניצחון של מכבי חיפה סוגר את הסיפור, זה אני מסכים. אבל ניצחון של מכבי חיפה מפריד משחק אחד בין שתי הקבוצות. שמכבי חיפה היא מה זה חץ למעלה, משחקת כדורגל נהדר, ומכבי תל אביב היא מחץ רועד בעיקר. כמו שאמר לי חבר שלי קובי, המאזין
אחלה קובי, הרים לי אתמול יפה.
כן, הרים לך יפה. קובי, שלחתי לו את ההודעה שלחת לי.
הייתי צריך, האדם צריך את המוטיבציה הזאת לפני שהוא עולה למשחק, עולה לשידור.
אני כמו מאמן טוב שולח לך.
נכון, יודע להרים.
לתת לך גב.
תזכרו את זה.
והוא אמר לי, תשמע, לא ישנתי כל הלילה, אני בחרדות של החיים. אז מכבי תהיה בחרדה. עכשיו, נכון שמכבי תהיה נניח מסדילה למכבי חיפה. יש לה שלושה משחקים כביכול נוחים. הפועל באר שבע בבית, הפועל באר שבע קבוצת חוץ מחרידה. וגם בוא, אין לה מה לשחק, יש לה את גמר גביע. הפועל חיפה, שבו אני לא מרמז פה על שום דבר, אבל הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב, פריחה, אוקיי? ומכבי בני ריינה בבית. מכבי חיפה צריכה לצאת לטרנר, יש לה סכנין ויש להם דרבי. נגד הפועל חיפה, שמה לעשות? בדרבי זה אחרת, אין מה לעשות. אז על פניו גם הדרך של מכבי חיפה יותר קשה. ואני עדיין אומר, איך שזה נראה עכשיו, איך שמכבי תל אביב משחקת, לעומת איך שמכבי חיפה משחקת, לא חד משמעית בכלל.
אוקיי.
בכלל, אתה חד משמעי.
אני, אתה יודע, בוא, אני חד משמעי במובן הזה שאני מסתכל, אתה יודע, נתונים יבשים, אני אפילו לא נכנס אפילו לרמת ניתוח. אומר, רגע, נשארו ארבעה משחקים, היא צריכה ליפול בשניים, מכבי תל אביב.
הראש בראש.
ומכבי חיפה, אז מכבי חיפה צריכה 100%, 4-4, מכבי תל אביב צריכה יותר מ-50% כדי לאבד את זה. זה נראה כמו סיכוי מאוד מאוד נמוך שזה יקרה. זה הכל, אני מסתכל על זה באמת ברמה הזאת. אז זו זווית הראייה מאוד מאוד נוחה של האדם שמסתכל, אתה יודע, ממעוף הציפור בשוויון נפש ובמידה רבה בחוסר אכפתיות לגבי מי זאת תהיה. מי שמעורב טיפה רגשית, אני יכול להבין את השינה שנודדת, אם זה הפנטזיסטים של מכבי חיפה או אחר דתיים של מכבי תל אביב בעת הזאת, מבין אתכם ב-100%. אבל זה נראה כמו משהו שאתה יודע, שנקרא הרכבת יצאה, אבל מצד שני, זה הקסם, זה הקסם במשחק הזה. עכשיו, אם כבר בוא נגלוש למכבי חיפה, ואני מניח שבעת הזאת אנחנו נשמע המון פרשנויות של פרשני התוצאה, שיגידו, כן, טוב, זה כל המתח שהשתחרר, כי הבינו שלא זוכים, או זה המתח שהשתחרר, כי שחררו את מסי. לא, חזרו. שני שחקנים, מעולים, וחזרו לכושר, זה הכל. מכבי חיפה עם דין דוד ופיירו בכושר, זו קבוצה אחת, ובלעדיהם זו קבוצה אחרת, והייתה בלעדיהם הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד מאוד זמן.
הם שיחקו שישית מהמשחקים של מכבי חיפה ביחד.
אוקיי.
שישית!
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
מטורף.
אז זה הסיפור. וכנראה שהם נעדרו 3-4 משחקים יותר מדי, וזה אולי מה שבסופו של דבר אולי הכריע את האליפות הזאת. באמת, בסופו של דבר זה הסיפור. נסו לקחת אחורה כאילו כמה משחקים, זה החלילי, הכוח היחיד בהתקפה, שגם הוא על רגל אחת, במקרה, ברגל החלשה, מצליח לגנוב פוגול ניצחון ופוגול שוויון. כמה כאלה היו, תומר חמד בשפיץ, כי נגמרו האופציות. לדעתי הייתה לו אמולת השבוע, וגם לבירה קיאל, בירה מקיאל, לשבוע, שבוע שעבר, אז מזל טוב אגב.
לכולם.
וכשהשניים האלו משחקים, אז זה לא מסי, וזה לא הלחץ, וזה לא זה, זה פשוט קבוצה הרבה הרבה יותר טובה.
אין למסי, לא, 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 לא.
לא, לא מסי, לא, לא מסי במובן הזה של, הוא הולך, אז אפשר לשחרר. לזה התכוונתי, כאילו. לא, לא, ודאי שיש למאמן קרדיט על הצלחות ועל...
למה יש לו קרדיט? הרי בדרבי החיפאי בשבוע שעבר, שיחק דין דוד בחוד, מכבי חיפה מאוד התקשתה, ועוד עושה חילוף, הכניס את פיירו ביחד איתו, תוך 3 דקות הם פירקו את הפועל חיפה. ואני לא יודע אם זה בכוונה או לא בכוונה, כושר לא כושר, ואז נדלק לו הסימון כנראה למסע, ואומר, טוב, אני צריך לסכם עם השניים האלה ביחד, ונגד מכבי בני ריינה זה עבד מדהים. תגיד, אתה זוכר עונה ששני שחקנים מאותה קבוצה נאבקים על מלך השערים? לא זוכר כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו, יותר מהכל, הם גם מפרגנים אחד השני בצורה מחרידה. זאת אומרת, זה לא שהם אומרים, טוב, תן לי את הגול, תן לי את הגול. אתה רואה את פיירו פתאום מחלק כדורים עם החזה, פתאום רוקד על המגרש, בסטנדרטים של הטנק הזה. וביחד עם דין דוד, שהוא חלוץ הכי קטלני בישראל, הכי קטלני, הצ'יפ שלו זה צ'יפ שהוא... מה זה? צ'יפ של וואו, ברמה הכי גבוהה שיש. ומכבי חיפה נראית מצוין, עכשיו אני רוצה לזכור עוד שם.
בבקשה.
מחמוד ג'אבר. מחמוד ג'אבר במכבי חיפה, ולא מדבר רק על הבישול נגד ריינה, שהבישול מדהים. ברגע שהוא באמצע מנהל את המשחק, ליד עלי מוחמד, עם שני שפיצים כאלה, זה מתחבר? חלאי לי איננו כבר 3 שבועות.
כן.
יכול להיות שהוא חוזר בשבת.
מעניין.
מה יקרה שהוא יחזור?
זאת אומרת... צרות טובות.
ופה הניהול ההרכב של מסי, שאנחנו מנתחים כל הזמן, מסי כן טוב, מסי לא טוב, מסי כן... ניהול ההרכב של מסי דגו, השינויים והגמישות שהוא ראה, כמו שהוא אמר, אוקיי, בדרבי זה לא עבד לי, עשיתי חילוף, עבד לי, ואז אני לוקח את ההרכב הזה, משחק נגד ריינה, עושה את זה בצורה מאוד חכמה, ומכבי חיפה ברוח גבית אדירה, האלמנט שאין להם מה להפסיד, עשה להם רק טוב. ועכשיו הם באים עם ביטחון סי נגד מכבי תל אביב. וכמו שאמרתי לך מקודם, אני ממש לא יודע לאן האירוע הזה הולך, אני אומר לך את האמת.
בסדר, לא, לא, יכול להיות שמכבי חיפה תנצח, זה גם לא...
ואם היא תיקח את האליפות, זה הולך להיות האליפות הכי מטורללת שהייתה פה הרבה מאוד זמן.
לגבי זה, לגבי זה.
בטח עם העזיבה של מסי, בטח עם זה שברק בא באמצע, בטח עם זה שהם כבר ויתרו על העונה, בטח עם זה שמכבי תל כבר ברחה ל-700, זה הולך להיות אירוע לא נורמלי.
אם היא תצליח למחוק את הפער שוב, וזה, זה ברור שזה יהיה פה טרגדיה ספורטיבית מהגדולות שידע מכבי תל אביב, ואחד הסיפורים המטורפים שהיו. אני מאמין, שוב, מהמקום שאני נמצא בו, רק בקטע של הסתברויות ומספרים, שזה חסר סיכוי.
למה? אבל בוא נסתכל שנייה.
הסתכלתי, אמרתי לך. אלה צריכים 4-4, ואלה צריכים...
למכבי חיפה
2-4.
יש שוער בכושר מצוין, למכבי תל אביב יש שוער בכושר גרוע.
משחק... גול הוא חטף אתמול משפטי, זה לא יכול להיות.
משחק ההגנה של מכבי חיפה די יציב, משחק ההגנה של מכבי תל אביב זה הפקרות אחת גדולה. דיברת על יוריס, יוריס איננו, הקישור של מכבי תל אביב לא עובד כמו הקישור של מכבי חיפה. ואז אתה אומר, בשבת נראית דין דוד ופיירו מול אין הגנה של מכבי תל אביב, ורובי קין יצטרך להבריק פה. עד עכשיו הוא הבריק, לא יודע. ויהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מגיעה, בטח שהיא מגיעה בלי מילסון, בטח שהיא מגיעה בלי אירן זהבי בסיאו, שכמו שאמרתי עוד פעם, צריך לעבוד בשבילו, ומכבי חיפה לדעתי בשבת פיבוריטית ברורה, עם סמי אופר מלא.
תיקו נגמר הסיפור.
תיקו נגמר הסיפור.
מעניין, מעניין מאוד. מכבי תל אביב לא תבוא לשחק על תיקו, כמובן, יהיה מעניין מאוד.
מכבי תל אביב לא מסוגלת לשחק על תיקו.
בדיוק. יהיה מאוד מעניין לראות איך המשחק הזה ילך. איזה כיף, שבת. הצרה או היתרון הוא שהכל מתנקז לכדי השבת הזו, כי גם כל משחקי הפלייאוף התחתון בגלל יום העצמאות ויום הזיכרון, כל המחזור, נכון? כל המחזור בשבת?
הפלייאוף העליון בחמישי מתחיל.
נכון, יש שני משחקים חסרי חשיבות בחמישי, הפועל חיפה מול סכנין והפועל באר שבע מול ריינה, ואז יתר המחזור בדגש על הפלייאוף התחתון ומשחק העונה בשבת בשש, כשבתווך יש משחקים חסרי חשיבות בפלייאוף התחתון בשבת בשש, כמו הדרבי הירושלמי והדרבי הפתח תקוואי, שני משחקים חסרי חשיבות, זאת אומרת רק יוקרה עירונית על הפרק, יוקרה עירונית מהותית על הפרק.
סליחה שאני נאנח פשוט, אתה מזכיר לי את שבת כל הזמן.
ולצידם שני משחקים באמת משוגעים, אחד שהיה ברור שיהיה משוגע, שזה הפועל תל אביב מול אשדוד, שמיד אנחנו נצלול אליו, אבל דרך המשחקים של אתמול, והשני, שנהיה לפתע מטורלה, לא המשחק בין נתניה לחדרה, שמבט על הטבלה.
מאוד פשוט, הפועל חדרה עם 33.
נכון.
יחס שערים לא טוב. היא מפסידה למכבי נתניה, היא מגיעה למשחק הישרדות נגד הפועל תל אביב. דרך אגב, לא משנה מה קורה בבלומפילד.
נתניה נשארה בליגה בעצם, בגלל שאשדוד משחקת מול הפועל תל אביב.
וחדרה נגד הפועל גם.
משחקים הפנימיים בדיוק, אז על אף שכאילו מישהו יכול להגיע ל-36, נתניה נשארה.
נשארה. גם סטטיסטית.
וצריך להגיד, ביכולת מחרידה בתקופה האחרונה, כולל חצי גמר הגביע. אני פה לא, אפילו לא בא במידה מסוימת בביקורת, שמרקו בלבול עשה שם שינוי בקבוצה, שהשינוי היה אחד. אני נועל את ההגנה, אני בא להשאיר את הקבוצה בליגה. אני לא מנסה להיות תרפתקן ולחץ גבוה וגיא צרפתי וזה, ובזה הוא עמד. מכבי נתניה נשארה בליגה, היא הייתה שבורה לחלוטין, מה שנקרא בימי הכהונה האחרונים של גיא צרפתי, הצליח לייצב, אבל לצד העיצוב החשוב, הוא גם דיקה לה את האימא של היצירתיות, והיא נראית כבויה לחלוטין, אבל את השיפורים הוא יצטרך לעשות בעונה הבאה, זה האתגר הגדול שלו, ומול הפועל תל אביב נתניה בהופעה מבישה, זה מחמילה לדעתי, כאילו, זה היה ממש אומלל נתניה, אומלל. אתה יודע, בסדר, אתה יודע, כי שמעת מה אמרו על איכות המשחק של נתניה באותו יום.
אתה אומר את זה כל השנה, שנתניה קבוצה לא טובה.
כן, 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 ובדיוק, ולכן, כל מי ש...
זה לא שבא מכבי חיפה עכשיו ולא באת למסגרת 90 דקות.
בדיוק, וזה צריך לזכור, כאילו, כי ישר אנשים הולכים למקום הזה של, טוב, הם רחמו על הפועל תל אביב, אז הם לא התאמצו וכאלה. אז בניגוד לקבוצות שלאורך תקופה האחרונה משחקות כדורגל סוחף ונמהר ופתאום נכבות בערב אחד מול הפועל תל אביב או מול ביתר, נתניה קבועה כבר תקופה. נכון. היא או מאוד מאוד חלשה, או מאוד מאוד, איך נקרא לזה, מסורסת, תחת מרקו בלבול. מסורסת מתוך מטרה לשרוד. ונתניה נראתה כמו בלבול, כמו הקבוצה של בלבול בשבועות האחרונים. זה היה מביש מבחינתה, אבל זה לא היה איזה משהו שלא ראינו מנתניה בעת האחרונה, ככה היא נראית. ואותה נתניה תפגוש את מי שכרגע החץ שלה הכי הכי למטה, וזו הפועל חדרה, שנמצאת בסכנה מהותית. כי בוא רגע נסתכל, לפני שנצלול כאילו לכל אחת מהקבוצות שם, שבסכנה של הירידה, יש שלוש קבוצות, אמרנו, הפועל תל אביב, אשדוד, חדרה. הפועל תל אביב תלויה בעצמה.
כולן
תלויות בעצמן בעצם, זה המצב.
נכון.
כולן תלויות בעצמן, כי...
תנצחו תישארו. תנצחו תישארו.
בדיוק. כשבמידה מסוימת ההפסד הזה של חדרה... ההפסד, המפלה של חדרה אתמול היא כזאת שבעצם
נותנת חבל הצלה לאשדוד ולהפועל.
להפועל תל אביב, זאת אומרת שבמצב שאפילו תיקו, בהנחה, אם חדרה מפסידה לנתניה, אז תיקו בין הפועל תל אביב לאשדוד גם יכול להספיק להם כדי, כי הפועל תל אביב פוגשת את חדרה.
אם חדרה מפסידה לנתניה, גם אם הפועל תל אביב מפסידה לאשדוד, יכולה לנצח את חדרה ולהישאר.
נכון. בדיוק.
ברמת העיקרון.
בדיוק.
קודם כל אני רוצה...
אז רגע, מילה על חדרה לפני שתרצה הפועל תל אביב?
לא, אני רוצה להתעצבן באופן כללי. על השיח שנהיה משחק הסרוכים 2, משחק הסרוכים 3, איך ביתר ירושלים...
עזוב, זה טיזינג, עזוב, תתעלם, נו, זה לא מעניין.
לא, אני חייב להגיד את זה. כמו, איך ביתר ירושלים לא העזה לכבוש נגד אשדוד, נגד 10 שחקנים של אשדוד? אין דבר כזה יותר. אתה יודע, אני אתמול, אמרתי בלילה, אמרתי, אני עושה רשימה עכשיו של כל המשחקים מאז אותו יום של ה-2 במאי 1998, שזה הנתינה פאר אקסלנס, לכאורה, לא לכאורה.
לא, למה?
נתינה.
וואי, שמעתי את איתן טייב, אבל זה לא יכולתי לשאת. לא יכולתי לשאת. ישבתי, שמעתי אותו מדבר, והייתי בהלם, יושבים כל הדברנים הגדולים שלנו, של ערוץ הספורט, ההוא יושב ומתנף, כנגד רוח הספורט, עזוב רגע, אתה יודע, שילחלך על הפועל תל אביב חופשי, חלק מהדברים שנאמרים שם על הפועל תל אביב, יש בהם אולי אפילו היגיון או צדק, או אני יכול, אתה יודע, או אם אין בהם היגיון וצדק, אני יכול להבין את הפגיעה שלו. אבל מי אתה, איתן טייב? יא אנטי ספורטאי, אנטי ספורטאי, אתה תטיף מוסר על משהו? אסור לך, אסור היה לגעת, אסור היה לך לגעת עוד יום אחד בכדור מאז אותו משחק. לא לך ולא לכל מי שנטל חלק מהצד של בית שען בסיפור הזה. זהו, זה הכל. נגמר הסיפור, ולשמחתנו, באמת להוציא מקרים קטנטנים, חריגים. השתנה כזאת מהמקפצה לא הייתה. ולא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה.
אז השיבוי.
ושוב, ופה, רק כדי לסגור את הסיפור, אומר, אמר, היה גם אלי יוחנה באותו דיון שם בזה, ואומר אלי יוחנה בחדר, אותי לא מעניין, היינו הכי טובים ולקחנו. ואני אומר, נכון, אתה צודק. גם הייתם הכי טובים, וגם אותך זה לא מעניין. אבל מולך עמדו אנטי ספורטאים. עליהם אתה לא צריך לגונן. אתה מגונן על ביתר, ביתר לקחה בצדק. בית שען, הקטם הוא עליה, לא על ביתר. לפחות באופן שאני תופס את הדברים.
אז השימוש במינוח, משחק הסוחים 2, 3, 4, מוציא אותו מדעתי.
כן.
עכשיו, עדיין, נצטייתי להסתכל מה, הרי זה היה תמרור הזרה הכי גדול שהיה בכדורגל שלנו. באמת, זה ושופטים באדום לצורך העניין. אוקיי, שתי הפרשות הכי גדולות שהיו. ואז אמרתי, טוב, בוא נסתכל אחורה. אז בני יהודה לקחה למכבי חיפה אליפות, למרות שלא הייתה צריכה להילחם כביכול. הפועל תל אביב הורידה את מכבי פתח תקווה ליגה, את אשדוד ליגה, את הפועל כפר סבא ליגה. הפועל ירושלים כמה פעמים לא עלתה ליגה בגלל קבוצה שלא נלחמה, רעננה וכל מיני פעמיים קרה לך, נכון?
אני כבר לא זוכר, היה באמת בלי סוף, וקריית שמונה ועוד.
ופתאום באה קריית שמונה ועושה אחת אחת נגד מכבי חיפה, למרות שהיא לא צריכה להילחם. מספיק עם זה, זה מוציא מהדעת. ביתר ירושלים אתמול נלחמה או לא נלחמה, יש בכלל שיח. ביתר ירושלים רצתה להוציא אתמול נקודה בשביל להישאר בליגה, הוציאה את הנקודה הזאת, שפו גדול, אתה יודע, יש פה שיח גם, אני מקבל רצף של הודעות, שהוא איבד 30 כדורים, בושה, עד יונה לא נלחם, חרת בפיתה, תפסיקו עם השטויות האלה, אין את הדברים האלה יותר, יש מתח יותר גבוה, יש מתח פחות גבוה, אבל להפסיק עם המשחק הסרוכים ולהוסיף לו מספר. זה לא קורה כבר וזה לא יקרה עד הסוף. אין לי ספק שגם מכבי נתניה תיתן את הדם נגד הפועל חדרה, ואין לי ספק שכולם בפלייאוף העליון ילחמו. וזהו, וזה יגמר על המגרש. נקודה סוף, מי שיהיה פחות גרוע יישאר בליגה. עכשיו,
נדע.
זה דבר אחד שהוציא אותי מהכלים בימים האחרונים. לגבי הפועל תל אביב.
רגע, אתה צולל להפועל תל אביב, אז לא בוא נדבר על האחרות. בוא נסגור עם הפועל תל אביב את ה... כי זה באמת הכי חם. בוא נסגור איתם. בוא נתחיל רגע בניתוח קליל רגע של האחרות, ממש על רגל אחת, ונתחיל דווקא עם חדרה, עם זו שהחץ שלה הכי למטה, באופן הזוי, כן? הרי זו הייתה הקבוצה הכי טובה, הכי טובה...
מינואר.
הכי טובה מינואר, עם מספרים... איפה... אני חייב לצטט לך רגע... איפה זה? רגע, 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 סליחה, כן, דמיינו, הנה אני עכשיו בדיוק מסתכל בטלפון, גורם בכיר בהפועל חדרה, ביקש להדגיש נתונים כאילו ממשחקים אחרונים, שהפועל חדרה ומכבי חיפה, עם באותם אחוזי הצלחה של מכבי חיפה, במשחקים האחרונים, גם בספיגות, גם... מכבי תל אביב, בחמשת המשחקים האחרונים, מכבי תל אביב 13 נקודות, חיפה וחדרה עם 10, השינוי של סילבס מגובה בעובדות ומספרים, ואכן, מגובה בעובדות ומספרים.
מה קרה? אז מה קרה?
אז החלה צניחה.
הצניחה
החלה,
הרגישו נוח מדי?
אני לא אוהב את ההגדרות האלה, כי אני לא יודע להסביר מה זה אומר. אני אגיד לך, אני אסתכל עובדתית, מה קרה להפועל חדרה? הייתה אדירה. ואז החלה דעיכה משולבת של כמה כוחות במקביל. אחד, אלעד מדמון, שהיה השחקן הכי טוב, אולי היחיד, הבאמת מתפקד בהפועל חדרה מתחילת העונה.
תגיד, המעבר המתוקשר למכבי תל אביב, יכול להיות שהראש שלו, בחור צעיר זה בסדר, בעונה הבאה, וזה גם בסדר.
כן, וזה התחיל אבל ממקום טוב, זה התחיל ממקום טוב בזה שרגע הביאו הדני, והביאו דוניו, והורידו ממנו קצת, כי הוא באמת לא... הורידו ממנו עד כדי זה שהוא גם נחלש מאוד, נזהר, נפצע, לא קשיר, מדמון דח. דקה 97, הם מובילים 1-0 נגד הפועל פתח תקווה בבית.
דעתי שגיד את זה.
פנדל מכלום שעושה שם הבלם שלהם, והפועל פתח תקווה מוציאה שם נקודה. עם שתי נקודות האלה חדרה הייתה נשארת בליגה, כן?
אבל אז
חדירה... מובילו 1-0.
יוצאת לטדי.
ואז, בסוף שבוע, לא, זה היה, לפני, היה עוד משחק לפני טדי. בסוף שבוע של... כאילו, באותו שבוע של אובדן עד שתי הנקודות להפועל פתח תקווה, נפצע, זאת אומרת, אמרנו, מדמון הלך, ואז נפצע אוהד לויטה. ונכנס גיא הרמן לשער. עכשיו, הוא לא רע, גיא הרמן, אבל הוא לא לויטה. במקביל, התחילה גם דעיכה מטורפת ומאוד מפתיעה של דוניו. דוניו המעולל, האיש שאולי היה הפרזנטור של השינוי של סילבס בפול חדרה דאח, לא קיים. עכשיו, אני אומר לך, שידרתי, אני רואה את חדרה יותר מתי ילדים השנה, זה דוניו ב... אני אומר את זה על כל הקבוצות האלה שאני משדר, כן? אני באמת, כי אני רואה את כולם פעמיים שלוש בשבוע.
קריית שמונה פעם בשנה,
נכון,
שנה
שבוע. נכון, נכון. אז בבקשה, כאילו, אני יודע שזה הפאנץ' שחוק, אבל אתם מכירים אותי, אז תזרמו. ודוניו שהיה באמת אדיר, 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 אתה אומר, רגע, זה משחקן למכבי חיפה וזה, מה קרה? לא קיים על המגרש, 90 דקות, אתה לא מרגיש אותו אפילו, אתה יודע, שזה שחקן עם דריבל ועם המהירות על הקו, אתה לא מרגיש אותו משחקים שלמים. דאח מדמון, דאח דוניו, נפצע לויטה, שבר יד לדעתי, כאילו זה פציעה שמצב שהוא סיים את העונה, אני לא יודע.
סיים, לדעתי סיים.
ואז הגיעו משחק נגד אשדוד, הם היו קטסטרופה, זה המשחק הכי גרוע של חדרה. הכי גרוע שחדרה מאז שסילבס הגיע, בטח מאז חלון העברות שנפתח והקבוצה התחזקה. אבל בנס הם הצליחו לגנוב פנדל דקה 80 ומשהו, יצא 2-2, משחק שהם היו צריכים להפסיד. אשדוד עם עוד שתי נקודות, שרים בליגה, אבל חדרה לקחה את הנקודה הזאת, ואז שבוע אחרי זה, דוניו הביא לסי את העובדה שהוא לא קיים, מחמיץ פנדל דקה 97 נגד הפועל ירושלים. גיא הרמן בשער חוטף גולים של לויטה לא חוטף, לא את הגול של אלמגור, הגול השני. אלמגור זה סופרסטאר.
סופרסטאר, משהו מיוחד, באמת.
וחדרה נעלמת. ועכשיו הדני מורחק למשחק הבא, שהוא היה היחיד מבין אלו שלא תפקדו בחלק הקדמי, שהיה ממש סבבה, זה ג'יימס אדני. מורחק, לא משחק.
ההבדל בין 4-0 ל-1-0 הוא משמעותי, כי יחס שערים משחק פה בענק.
ונגיד, הפועל תל אביב במצב הכי טוב בהיבט הזה, במקרה שוויון נקודות, הפועל תל אביב במצב זה, חדרה ואשדוד צמודות, 21-20 לדעתי, שם בהפרש שערים, על חודו של שער, כן? משהו כזה, אוקיי, ממש על חודו של שער. אשדוד, במומנטום הכי טוב מבין קבוצות התחתית על פניו, לא סופגת חוץ ממול חדרה?
בדיוק, זה לא יורמן, הם מסיימים את כל הפלייאוף, חוץ מהשתיים.
כרגע בלי הפסד בפלייאוף.
בלי הפסד ובלי לקבל גולים.
נכון.
עכשיו,
שניים מחדרה.
שניים מחדרה, משחק אחד זהו, בלי לקבל גולים. עכשיו, גם קשה להגיע נגדם למצבים, ראינו זה גם ביתר התקשתה אתמול, גם שהם היו בעשרה
שחקנים. עכשיו, זה נורא מעניין, אתה יודע איך ההגנה שלהם נראית? כאילו, מי הרביעיית ההגנה שלהם?
קלארק.
קלארק רוברטסון, שלא שיחק כל העונה, חזר לפני איזה חודש ותפס את העמדה.
גיל כהן כמגן שמאל.
נכון.
רועי לוי שחק מגן ימני.
נכון, שהוא לא מגן ימני בכלל, הוא שחקן כנף כל הקריירה, ואם כבר היה מגן ימני בקו של 5, נהיה מגן ימני בקו של 4, עושה המון טעויות אגב. הפועל תל אביב צריכה לדחוף שם מבחינתה, כי הוא מאוד מאוד, הוא מעולה התקפית, זה צריך להיזהר מאוד הגנתית שהוא שם, אבל הפועל חדרה נהנתה מאוד מהביצועים ההגנתיים הכושלים שלו. ומי הבלם השני? לצידו של קלארק רוברטסון.
לא, הוואני מוחלף.
נכון.
נו?
נו.
נו, עומרי בן ארוש.
עומרי בן ארוש. שהתחיל את העונה ב...
הפועל כפר סבא.
הפועל כפר סבא. קבוצה מהחלשות ביותר בלאומית השנה. עם אחת ההגנות החלשות העונה בלאומית, הגיע לאשדוד והסתדר שם כמגן עם רגל שמאל ליד רוברטסון. וההגנה הזאת, שעל פניו נשמעת באמת הכי מקרטעת בעולם, ואת גיל כהן תותח על, סליחה, רוברטסון, שחקן, עומרי בן ארוש, ברור שהוא אחלה, אבל אולי אחלה יותר כמגן שמאלי, או כבלם שלישי, ולא בלם בארבע, רועי לוי, ספק גדול לגבי אותו מגן ימני בקו של ארבעה, וההגנה הזאת ספגה רק שני שערים כל הפלייאוף, לא מפסידה.
שוער.
שוער?
ארוש, בחצי כן. שני של העונה, טוב, כן. חצי טוב.
כן, ואז עוד שינוי אחד משמעותי, זה גם שחקן שהגיע אליהם והצטרף, לא הגיע אליהם, הוא שם כל הזמן, אבל הוא הצטרף, בחור צעיר במרכז המגרש, שקוראים לו מרטין אנזי, שחקן קמרוני שהיה שם בנוער, ועלה לבוגרים, וקצת שיחק, קצת תוחק, רן בן שמעון נתן לו צ'אנסים ראשונים שם, אחרי זה הוא שאל, ליגה שנייה, לאומית, לא היה מי יודע מה, אבל חזר עכשיו, וכוח באמצע מאוד מאוד משמעותי, קיבל אתמול צהוב חמישי. לא ישחק נגד הפועל תל אביב, הוא השחקן הכי חשוב שלהם באמצע, אולי זה יגרום לזה שגיל כהן יעלה לשחק את השש, ויהיה מגן שמאלי אליי תמם, לא יודע, כל מיני מחשבות שם לגבי אשדוד, איך שיכולה לשחק. אם הפועל תל אביב רוצה דוח סקאוט מדבר איתי, לא סתם. והאובדן הכי גדול של אשדוד, זה האיש שבשפיץ כמובן, איזיקיאל אנטי, שהגיע בינואר, אמנם יש לו רק 3-4 גולים מאז שהוא הגיע.
כל גול בצבע.
כל גול בצבע, והגולים חשובים, זה גולים של נקודות, ממש, ממש, ממש. ויש מין תחושה שהוא היחיד שמסוגל, שהוא שחקן של תכלס שם. הוא בועט לשער, הוא מנסה.
איזה אידיוט. מה אתה עושה? משחק של החיים של הקבוצה שלך נותן מרפק לשחקן, הוא גם מורחק שני משחקים, הוא גמר את העונה.
זה יש שני משחקים?
זה יש שני משחקים.
למה?
הבנתי שזה אדום שני שלו?
וואלה?
נדמה לי שזה אדום שני שלו, אז הוא גמר את העונה למעשה. אם אני לא טועה.
יש מצב, יש מצב שאתה צודק.
תכף.
אוקיי. ואז בעצם אשדוד נשארת שחקני התקפה תכלס. אז יש סתיו נחמני, יש ממתה לדעתי חוזר מפציעה, וגם ככה הוא לא גולר.
אני חושב שסיים.
כן, סיים את העונה. נדמה לי שגם ככה לא גולר. ג'ורדן בוטקה, אני מת עליו. חסר תכלס, מאוד אוהב לג'אג'ה עם הכדור, חסר תכלס גולים בישולים, ויעקב בריאון בא והולך, חסר תכלס, והעבדה הכי גדולה, שבגדלה אשדוד, היא לא קבוצת פלייאוף עליון כמו בעונה שעברה, זה חמודי קנן, שצריך להגיד את האמת, נהדר תקופה ארוכה בגלל אותה הפציעה ברצועה.
למה הוא לא פותח בהרכב, שומרים עליו?
הוא לא קשיר. הוא לא מספיק, הוא לא קשיר, הוא לא משחק בכלל, גם...
גם אתמול, הוא שחק כמה דקות.
אז גם את הכמה דקות האלה לפעמים הוא לא מקבל בשבועות
האחרונות. אז לא, אתה מנסה להרגיע אותי, אני לא מבין מה אתה מנסה לעשות.
לא, אני מצייר, אני בסך הכל משקף את תמונת המצב, נכון לעכשיו, אתה יודע, יכול להיות שהוא יפתח בהרכב עם חמודי קלן, והוא ייתן צמד וינצחו אותם בשלוש.
אבל אתה יודע, קרמה, התיקו אתמול עם ביתר, שינה את כל הלך הרוח לקראת שבת.
באיזה מובן?
כי הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב הייתה, אם ביתר הייתה מנצחת את אשדוד, הפועל תל אביב חיה עם תיקו בשלום. לא קרה כלום.
לביתר קשה בטדי משום מה בתקופה האחרונה, מאוד מוזר.
מאזן שלהם מזעזע בטדי. הם לא כבשו בטדי לדעתי חמישה משחקים רצופים.
זה גם תלוי יריבות, למרות שעכשיו זה היה לקצת יריבות מוזרות של חדרה ואשדוד וכאלה, זה נכון?
הם פרקים בחוץ, שלישיות בנתניה, חמישייה בהפועל וזה, בבית הם לא נותנים גולים. מוזר.
יש דרבי בשבת, זה יתאזן.
אוי, נתחלנו, נו. אתה תתרכז במחזור האחרון ברשותך. תתרכז במחזור האחרון.
את מה שיהיה לי להגיד על המחזור האחרון, נגיד לקראת המחזור האחרון, אני
מריח את הפוך.
אל תפתחו ציפיות, אבל בואו נתחיל בפרה פרה.
ציפיות?
לא, זה אתם תלויים בעצמכם, אז אל תסתכל, אל תסמוך על אף אחד, זה תמיד אני אומר.
זכור לך את רעננה, זכור לך את קירת שמונה.
כן, כן, אבל לא זה קשור אליי.
תשחק עד הסוף.
בוודאי, בוודאי. לא, זה תמיד.
זיו, שלא יהיה...
זה תמיד.
מה יהיה?
לא, אבל חכה, אל תלך למחזור האחרון.
לא, אני יודע מה זיו יעשה.
תגיד, יש תסריט שאתם נשארים לפני המחזור האחרון? לא, אין דבר כזה.
לא, לא. בכל מקרה זה חרדה. זיו יכול להגיד, שמיעו, יש לי איזה ילד בנערים, בילדים ג'
יהיה כזה.
שם אותו בהרכב.
יהיה כזה בטוח.
יהיה כזה. בוא לירושלים.
זה לא, האמת שכרגע חסרים הרבה מאוד שחקנים, צריך להגיד את האמת, ממש מכת פציעות נוראית כזאת. לא, יש דרבי, נגיד, בדרבי אתה צריך להחזיר את כולם, אבל מלא חסרים, מלא, ומכל הסדרה המרכזית של הקבוצה זה ממש מבאס. ועכשיו, כשאנחנו ככה בישורת האחרונה של הפרק שלנו, ואסף, באמת, התאפק כל כך יפה, בוא נדבר על המפנה הבאמת מטורף, לפחות ברמת הקרמה והאנרגיות, שחולל והביא סלים תואמה אחת, שאלה הראשונה. זה ודאי מעורר תהיות להאם ולמה לא, האם היה צורך ולמה לא בוצע השינוי הזה מוקדם יותר.
טעות.
אתה יודע, לפחות אתה נותן עוד טיפה אוויר, או שאולי באמת זה הזמן, כי בסוף זה גימיק, סלים. זה לא משהו שאפשר לבנות עליו לאורך זמן. זה צריך להיות נקודתי ומתומצת, ואולי באמת זה הזמן. שלושה משחקים על החיים, כי יותר מזה זה לא יחזיק.
אז קודם כל, סלים לא הביא איזשהו אפקטים, טקטים משמעותיים להפועל תל אביב. וזה ברור לכל. הוא דיבר על זה גם בסיום, בצורה אמיתית. הוא לקח שחקן, דיבר ללב, דיבר לנשמה. תראה, אנחנו הליגה שלנו, מה לעשות? היא לא הליגה הכי איכותית בעולם. בליגה שלנו, אני מאוד מאמין שמלחמה ונשמה, סלח לי על הקלישאה, מנצח אלמנטים טקטיים של לחפוף מגן ולא לחפוף מגן. וזה מה שקרה להפועל תל אביב בשבת נגד מכבי נתניה. אבל סלים גם עשה עוד משהו שקצת נבלע, יונה, שאף אחד לא מדבר עליו. ברמת ההרכב, כשאני ראיתי את ההרכב, אני הייתי בחרדה כל שבת, תכף אתה רוצה סיפורים אנושיים, אני אספר לך בשמחה.
בשביל מה אנחנו פה?
יפה.
קורסת פסיכולוג אמרנו.
אבל לפני זה נדבר תכלס. סלים מסתכל על ההרכב בצורה אמיתית, ופתח בהרכב נורא הרפתקני, אבל הוא עשה שני דברים מאוד מאוד יפים. הראשונה, אור ישראלוב, לא יודע, לא שיחק מאז, לא יודע, ילדים ג' עבר שנה... מזעזעת. בלוריאן מורחק, הוא שם אותו הרכב 90 דקות, מודה אני, אמרתי, איך הוא ישרוד 90 דקות באינטנסיביות שלו, ישחק עונה שלמה? מדהים, הכי טוב על המגרש. הכי טוב על המגרש. אלמנט שני, סלים כל הזמן סופרים אותה ניצחונות. סלים ניצח, יותר מיוסי. סלים תואם מעמד על הקווים ב3-1 נגד במסע מחשדוד, אי שם לפני 200 שנה. וזה המשחק הראשון של שחקן שנקרא זיו מורגן, בעמדת המגן השמאלי. מאותו משחק, זיו מורגן לא שיחק מגן שמאלי כמעט בכלל בהפועל תל אביב.
אשכרה, הנה, עכשיו אני זוכר, ישבנו פה לפני שבוע, אמרתי לך, איך הוא ישחק עם זיו מורגן בלם וכאלה וזה, אז הוא הביא את ישראלו וזיו מורגן, אבל זיו מורגן זה העמדה שלו מגן שמאלי.
סבבה, אבל בשביל יוסי, קופרמן היה מגן השמאלי.
איזה קופרמן, היה מספיק. עכשיו, אני את אשדוד רואה יותר מאשר את הילדים, וקופרמן זה לא מגן לרמות. אוקיי,
לפעמים חושים, לא של מאמין, של אדם שהוא שיחק כדורגל, שחי כדורגל, שחי את הקבוצה, יותר חשובים מכל אלמנט שתביא למשחק. והחושים של טועמה היו ללכת על הילד הזה ישראלו, וללכת על הילד הזה, לא ילד, על המגן הזה, זיו מורגן. וזה כביכול עבד. פועל תל אביב זה הקבוצה היחידה בליגה שמשחקת בלי שוער. אין לי טענות לרוי ברנס.
אין מה לעשות.
באמת, ילד מקסים, אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם. מי ששם לב במשחק נגד מכבי נתניה, כל הגבהה להרחבה זה לא שהוא פספס, זה לא הסיפור. הסיפור שכל הגבהה להרחבה, שלושה שחקנים של הפועל תל אביב רצים על השאר. רצים לקו השאר.
כן.
גנאים לא היה שם במקרה.
כן.
שהביא את ההצלה שגרמה לי ליפול על הרצפה, דרך אגב, ביציע. נפלתי, לא האמנתי בכלל מה ראיתי.
ברור.
זה לא מקרה. פועל תל אביב בא למשחק נגד מועדון ספורט אשדוד.
בידיעה ש...
בידיעה שאין לה שוער, בידיעה שהכדור ב-30 מטר. בוא נקווה שזה לא מסגרת. עכשיו, אני לא מאשים את ברנס, יש לי אפס טענות אליו. אבל הפועל תל אביב צריכה בשני המשחקים האלה לשמור על השער שלה בצורה קיצונית. שפסלים עשה את השני שינויים האלה, ומבחינתי שני השינויים האלה הביאו את אותו ניצחון נגד מכבי נתניה. שאלו אותי, מה ניצח את המשחק? אני אגיד לך מה ניצח את המשחק. עכשיו אני מדבר על הצד האמוציונלי.
רק אמוציות.
בדקה 33 קרה משהו. הפתחתי לך בתחילת הפרק שאני אחזור לזה. בא יגאל פריד, נותן אדום לטוריאל.
כן.
שבוע שעבר אמרתי לך שהפועל תל אביב הולכת על הצוק, קפצנו. זה התאום. אתה רואה את האדום לטוריאל, אתה אומר, תם הטק, כס, נגמר הסיפור.
כי הוא גם השחקן הכי טוב.
הוא גם השחקן הכי טוב. הנה, יש דברים שחנצול כן טוב עשה טוב, להביא את השחקן הזה, שהוא רדף אחר הרבה מאוד זמן.
זה, אני אומר לך, כאילו, אני כל הזמן...
זה עדיין לא, המינוס עדיין עולה לפלוס, כן? זה לא...
לא, 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 הוא שר. אז הנה, אני אומר לך פה, ואני אומר את זה בכאב, כאילו, אני, כאוהד, אתם יודעים איזה קבוצה אני אוהד.
מי? איזו?
ואני מחפש את הגניבה הכי גדולה, את הפועל שם עשתה, והביאה, וקנתה, וכן, אבל הגניבה הכי גדולה בשנים האחרונות שהפועל ירושלים עשתה, זה אופק ביטון כמובן. יש אחד הקשרים הכי טובים בליגה, והפועל תל אביב נרדמה בשמירה ולא ידע מה יש לה בידיים, והוא נחטף. הוא נחטף, כנראה עם אחר בקיץ בסכום גדול, אולי מישהו פה בארץ או בחול, הלוואי וישאר, אבל תדע, כאוהד אתה כבר אומר, טוב, מי האופק ביטון הבא? מי האופק ביטון הבא? והייתה לי תשובה חד משמעית לגבי הדבר הזה.
וואלה.
עוד לפני שהוא הגיע, לפני שהוא הגיע לפועל תל אביב.
זה בגלל שאתה רואה את אשדוד יותר מאת הילדים שלך?
כן, לא, הוא היה גם בליגה לאומית, הוא שאל מאשדוד, לא באמת קיבל צ'אנס וכאלה, ואני אומר, זה אופק ביטון, כאילו, לא בהכרח אותו שחקן, אבל ברעיון זה זה, והפועל תל אביב צריך לשים את היד עליו, ואם באמת יהיה בו את השקט, הרי להיכנס לתוך הטירוף הזה של, בטח עכשיו גם בשבת הזאת של 20 ומשהו אלף איש וכאלה, זה באמת לא לכל אחד. אופק ביטון הוא כן כזה, אגב, הוא יכול לשחק מול קהל של 40 אלף שיקרא בשם שלו, או יקלל אותו מהצד השני, והוא יהיה טוב באותה מידה כמו באצטדיון ריק בשקט מוחלט. טוריאל, אני עוד לא סגור על ההיבט המנטלי שלו, אבל בשבת האחרונה הוא בדיוק הוכיח את זה, של איך לקום מרגע של אדום שהמציאו לך, ללהיות המניאק הכי גדול שבעולם כדי להשיג את הניצחון, עם השטות, לא, מניאק במובן החיובי אני מתכוון, עם השטות הזאת של הבוחנה, ולהביא את הניצחון. להביא את הניצחון, אגב, שפו גם בהיבט הזה, גם אלטמן, זה גול של ווינר, כמה שהדם של אלטמן הוא קז, על ידי יועדי הפועל תל אביב, ואוהביה, שער אדיר שלו. תמשיך.
אז באותו אדום, קפץ סלט יום. ואז הולכים לבר, עבר מתקן, עכשיו, אני ישבתי ביציע העודים של הפועל תל אביב, ובאותו רגע הייתה, הרגשת...
לא היית בכבוד הפעם,
באווי. אני אף פעם לא יושב בזה, אף פעם לא יושב בכבוד. בחיים, מתאהב את הכבוד. איך אפשר לראות כדורגל בכבוד? שבי יושב בספה הזאת אותו דבר.
בעיתונאים כן, אבל בכבוד לא. כן, נונו.
יושב בבית, תאזין לי יונתן כהן. מלרלר. ואז היה צהוב, ואתה כאוהד, אתה מכיר את זה, פתאום יש איזה שיר אוהדים שמרים אותך.
נו, מה זה השיר של הפועל תל אביב?
היה שיר, היה עוד הפועל תל אביב יודעים. הרים אותם, פתאום היציע עלה באוויר.
למה אתה לא שר? כי זה מים כללות?
לא, חס וחלילה.
תשאיר רגע, תדליק, נו.
לא יודע להסביר את מה שהיא עושה. יש פה שיר שנכנס השנה, שהוא שיר קהל פנטסטי.
הנה, גם לנו יש כזה, שאלתי אותך, כי אני רציתי
ופתאום, גם לשיר. ופתאום, ברור, כי אתם מעתיקים. בקיצר, פתאום...
נתת את הכל.
זה פעם לא שביעית שאתה שר את זה בפרקים. הגול. כל היציע פתאום קם.
עכשיו
לא
זה
קם,
מתנוצץ. כמה... כל מי שלובש אדום קופץ.
זה שיר שהם לא ישירו במחזור האחרון ביהודה א'.
יאללה, יאללה, יאללה.
בקיצר, מאז הצהוב הזה, פתאום היציע שעמד גם ככה, עלה באוויר בשתי רמות. והשער הזה נכנס בזכות הרוח הזאת. ופתאום אתה הבנת שאתה עדיין לא בתאום. שאתה עדיין על הצוק. ההליכה למשחק נגד מכבי נתניה יונה נשבע לך, הייתה הליכה למשחק ירידה. נשבע לך בכל העיקר, ליציאה, הייתה של וואו, איפה קונים כרטיסים לאשדוד, ואז אתה פתאום אתה פותח את לאן, ואתה רואה שאין כרטיסים בכלל. הולך להיות אירוע היסטורי והיסטרי. עכשיו, להגיד לך שזה טוב להפועל, אני חושב שזה לא טוב להפועל. כל החגיגיות הזאת וכל המסיבתיות הזאת, ו-24,000 אדומים ביציאה שלא היה בחיים גם בתקופת האלופות. אבל פתאום יש איזשהו רוח, והרוח הזאת אולי, אולי, אולי תדחוק את הקבוצה המאוד לא מאומנת ומאוד מבורדקת הזאת לאיזו הישרדות הירואית. אני לא יודע אם זה יקרה. אני יודע שה... הדבר היחידי שאפשר לקחת משבת זה באמת השלוש נקודות האלה, ואת העובדה שזה עדיין לא נגמר. עכשיו, אם זה ייגמר בשבת או לא, אני באמת שאני לא יודע. אני אומר לך, אני... התחושות האלה הן לא קלות.
אתה חוזר לאצטדיון בנתניה בשבוע הבא, שוב.
הפועל תל אביב ירדה נגד נתניה. ירדה באצטדיון בנתניה.
וואלה. נגד?
רעננה. של?
סילבס?
סילבס.
אז ירדתם ליגה כאילו?
תעתיק מדויק.
וואו.
מחזור לפני, מארחים את הפועל אשקלון של יובל, ו...
0-0.
רגע, מי העוזר של יובל?
מי העוזר של יובל?
אלי לוי. הפוטב מארחת. כשהיא יודעת שהכל תלוי בה, היא מנצחת, היא נשארת. 0-0, שום דבר לא הלך.
נכון.
ואז הולכת למחזור האחרון, היא צריכה שאשקלון לא תנצח בבית את קאש. בוא נקרא לאשקלון אשדוד, בוא נקרא לקאש. פה לירושלים. ואז הפועל תל אביב ביצלון בנתניה.
מה, רודי חדד הבקיע או משהו כזה?
עושה אחת אחת. אני חושב שזה רגע השפל שלי כאוהד ששלושה אוהדים של רעננה. זה היה, ידעו ליגה ימנה.
איפה אתם היום, הפועל רעננה? איפה אתם היום?
חזרו?
חזרו לליגה שנייה. לא יותר מזה. יסלחו לי אולטרס אחוזה.
השורה התחתונה, שמי שתישאר בליגה, אני מאוד מאמין, זה נטו רוח. מי שתביא הכי הרבה רוח, תהיה שם עד הסוף. מי שהרוח לא תעבוד, תשחק בעונה הבאה עם רעננה.
על חרדות, הישרדות ואליפות. זה היה הפרק ה-171 של עולים לרגל. פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט. קורסת הפסיכולוג של אסף אבולעפיה ושלי. יאללה. מתי נפגשים?
תראה, על פניו ביום ראשון.
יום ראשון?
אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה.
מה יש לי ביום ראשון?
זה ערב יום הזיכרון. אנחנו נצטרך להיות פה, אין לנו ברירה. אגב, יכול להיות שבאמת יהיה יום... עזוב.
בשנה
כזאת, יאבל. עזוב.
אל תבוא מחר לעבודה, אסף. נהדר.
איפה אתה בשבת?
אני, לדעתי, בנתניה חדרה. אני הייתי שמח להיות בדר בירושלמי, אבל כנראה זה לא...
אף כל היציע, תיזהר.
תודה לרדיו ירושלמי, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. תשמרו על עצמכם.
יהיה בסדר.
אמן.
רק הדורת.